כל הזמן מדברים על אוי ובוי, מה יקרה אם, אם אני לא צורך מספיק חלבונים? משדרים לנו פרסומות בטלוויזיה, תאכל את זה עם המלא מלא חלבון, נכון? בעיקר בתוכניות ריאליטי מסוימות. אבל אף אחד לא מדבר על, על הסכנות של עודף חלבון. אני מציע, אם אתם רוצים לחיות חיים ארוכים ובריאים, תמעיטו בחלבונים.
ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם, פודקאסט על תזונה, תודעה ובריאות אופטימלית. אני לי וזריה, וכהקרית של בריאות אני חוקרת את האנשים הבריאים בעולם, את מצטייני הבריאות שמעריכים חיים באנרגיה גבוהה ובתפקוד אופטימלי עד יומם האחרון. את מסע המחקר שלי אני מפגישה עם מדע אריכות החיים המיטבית, ובכל פרק אביא את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את הגוף שלכם לרמה הבאה. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו. דוקטור דני קרץ סיים בהצטיינות בית ספר לרפואה קונבנציונלית, ובנוסף הוא דוקטור לרפואה נטורופתית באוניברסיטת בסטיר בארצות הברית. הוא משלב בעבודתו כלים משני העולמות. הוא נועז ומדבר באומץ רב את מה שהוא מאמין. הוא בעצמו עשה שינוי אישי מטבעוני צמחוני הדוק לצד השני בסקאלה, עם תזונה עתירת שומנים. הוא מגיע היום לדבר על תזונה תואמת גיל ועל חיישני התזונה, ובדרך לנפץ את מיתוס בהלת החלבון. דוקטור דני קרת, ברוך הבא. איזה כיף.
ברוכה הבאה לקליניקה הצנועה שלי.
לקליניקה, דוקטור דני קרת קיבל אותי בחולצה אדומה, ואני גם אגיד שהוא שווה את ליבי, כי ממש דקה לפני הוא דיבר עם אמא שלו בת ה-95, כי הוא לא דיבר איתה יומיים. הייתי חייבת להתחיל ככה. מה נשמע?
טוב למדי.
איזה כיף. אז אנחנו, רגע לפני שנתחיל לדבר על הנושא שנקרא תזונה לפי חיישני הגיל, כותרת שנשמעת מסקרנת, אז מה אתה יותר, דוקטור לרפואה קונבנציונלית או דוקטור לנטורופתיה?
אני משלב בין השניים. אני רואה לעתים תכופות מטופלים מאוד מורכבים, שאני חושב שהידע הרפואי שלי מאוד עוזר לי, במיוחד לאור זה שאחד התחביבים האהובים עליי ביותר, זה הורדת תרופות. ככל שאנחנו עולים בגיל, חשוב להמעיט בתרופות כמה שאפשר. ולכן אני משתדל לעשות את זה. ופה הידע הרפואי עוזר לי מאוד. אבל כל מה שמעבר להבחנה, זה כבר רפואה טבעית. כי הטיפול הקונבנציונלי הוא משעמם.
משעמם.
רק תרופות או ניתוחים, זה משעמם. לא פלא שרופאים בני גילי כבר שחוקים ולא בא להם יותר לראות מטופלים, כבר עייפים מהמטופלים, כי זה כל כך שגרתי ומשעמם. תרופה הזאת, התרופה הזאת, המינון הזה, המינון הזה. די, כמה אפשר?
אבל באופן כללי...
זה עולם מולו, כל בן אדם זה עולם שלם, ולתכנן מה יעבוד בשבילו, מה הוא מסוגל לעשות, כמה הוא יכול לקחת על עצמו כדי להבריא את עצמו, מבחינת נאמר מטלות, שינויים תזונתיים, זה הרבה יותר מעניין ורחב.
ואם כבר אמרתי שאתה עם חולצה צבעונית ונועזת, אז אני אומר שהנועזות הזאת מגיעה גם עם אומץ גדול, גם לקחת את האג'נדה שלך מהסכולה אחת, וממש לקחת אותה לאסכולה אחרת. אני רוצה שתספר קצת על המקום הזה, מבחינתי זה מקום מאוד מוערך לבוא ולשים את האמת שלך, משהו שהיה אז כאמת לאמיתה, והיום זאת אמת אחרת. בוא נסביר על מה מדובר.
תראי, זה בעיני המתבונן. אני פשוט חי את האמת שלי כמה שאני יכול. אני גם משתדל, מה שנקרא, to do what I preach. אז שנים רבות, כמו כולם, שהולכנו שולל, והיינו בתזונה ענייה בשומן, כי פחדנו משומן, ועשינו דמוניזציה לשומן. החל משנות, תחילת שנות ה-2000, לאט לאט, בהדרגה, אני עשיתי את השיפט בעקבות...
אבל מה היית לפני?
הייתי טבעוני, צמחוני, הרבה שנים. אז גם מזה נגמלתי בהדרגה, אבל זה עוד היה לפני. כלומר, הייתי 20 שנה משנות ה-20 עד שנות ה-40 טבעוני, עכשיו אני... וב-20 שנה האחרונות אני כבר לא. אני לא אוכל הרבה מעולם החי, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אני כן אוכל מעולם החי. אבל השינוי, השיפט הגדול, זה מתזונה ענייה בשומן לתזונה עתירת שומן. זה השיפט הגדול. וזה שיפט של 180 מעלות, שהרבה מה, גם מהמנטורים שאני לומד מהם, סתם, מרק היימן למשל, שהוא כותב המון ויש לו המון, הוא מופיע המון ביוטיוב וכולי, אז זה, רבים עשו את השיפט הזה, מתזונה ענייה בשומן לתזונה עתירת שומן, הרבה מהאנשים שאני לומד מהם, גם לאור מסע אישי, שאולי נגיע אליו, מצב פרסוקרתי, לא יודע, אני מדבר על זה, וגם הקליניקה, פתאום לראות, בעקבות, התחלתי את השיפט הזה בעקבות ספרים והרצאות ופודקאסטים ששמעתי, וככל שעשיתי את השיפט הזה יותר לעומק, התוצאות בקליניקה היו פשוט מטורפות, אז אי אפשר היה להתעלם מזה יותר, שהכיוון הזה הוא כיוון קלינית נכון יותר. עוד מה שחשוב לי באופן אישי לומר, אני לא יודע איך זה נראה מהצד, אבל אני אישית למדתי שכדאי לבדוק ולערער על כל אמת במרכאות רפואית, בעיקר לגבי התרופות, אבל יש כל כך הרבה בעיות, בטח בעולם התרופות, שחברות התרופות נכנסות לסיפור הזה עם המון המון כסף, ואני איבדתי את האמון בהרבה מהמאמרים הרפואיים האלה שממומנים על ידי חברות התרופות, הרבה אמיתות.
ומחקרים?
ומחקרים, בוודאי. Mm-hmm. אופן כללי, אני תמיד שואל, האם קולסטרול, כל מיני מיתוסים כאלה, קולסטרול גורם למחלות לב? רגע, בוא נבדוק. אולי זה לא בהכרח נכון. האם סידן חשוב למנוע שברים? האם צריך לאכול מוצרי חלב כדי למנוע שברים בעצמות? כל מיני אמיתות so-called כאלה, זה תמיד אומר לי, רגע, בוא נבדוק. לא בהכרח זה נכון. אז זה מנחה אותי תמיד לשאול שאלות. טיפולים בסרטן, וואי, מה שהולך שם, זוועות. כל מיני נושאים כאלה ששווה לחקור אותם עכשיו. לא תמיד יש לי כוח ואנרגיה לחקור כל דבר, אבל זה הכיוון. זה הכיוון שמנחה אותי. לא לקבל שום דבר כאמת טוטלית, לבדוק.
Okay. אז הגענו היום לדבר על חיישני התזונה. מין מונח שלי הוא לא אומר ממש הרבה, אז אני אשמח שככה.
התמונה הגדולה היא איך אנחנו מעריכים את תוחלת החיים הבריאים שלנו.
כי זה נושא הפודקאסט.
זה הנושא שלנו.
נכון.
אז פה נכנסים באמת, אנחנו, בואי נגיד אולי קודם איזשהו משהו, איזושהי אקסיומה, אפשר להרער עליה, אבל זה האקסיומה שאני מביא כבסיס לדיון שלנו, שהחל מגיל מסוים, סיימנו את הגדילה שלנו לגובה, 20, עוד קצת, גג 30, ככל שנמשיך ונשדר לגוף שלנו לגדול, אנחנו פוגעים באריכות הימים הבריאים שלנו. כלומר, מגיל מסוים, אנחנו לא רוצים לגדול יותר. גדילה מעבר לגיל שנועד לכך, יכולה לקצר את חיינו, כי גדילת יתר או סגסוג יתר, זה בעצם הבסיס לכל המחלות הגדולות.
אבל עכשיו זה מונח גדול, מה זה גדילה?
גדילה זה אומר שאנחנו אוכלים, תכף נדבר דברים מסוימים, משדרים לגוף שלנו, תגדל, תסגסג. לגדילה זה בטן גדולה, סוכר גבוה, גדילה זה סרטן, סרטן זה סגסוג יתר של תאים. תרשת עורקים, יש לנו מרכיב חשוב בתרשת, ברבדים התרשתיים, בכלי הדם שלנו, זה סגסוג של תאי שריר חלק, סגסוג יתר. הפלאקים האלה, כן? אז גם תרשת עורקים, גם סרטן, גם המשקעים במוח, זה יותר מדי. אנחנו לא רוצים לגדול, להשמין, סוכרת, כל הבעיות המטבוליות, הכבד השומני, זה הכל גדילת יתר.
אבל אני רוצה רגע לקטוע אותך. כן. גם בגיל 20 אני לא רוצה לגדול, אם זה גדילה, זה מה שאתה אומר. כן, אז גדילה אתה זה השמנה או גדילה?
אוקיי, בגילאים הצעירים אנחנו רוצים למצות את פוטנציאל הגובה שלנו. Mm-hmm. כן, אנחנו רוצים לגדול ולהרשים את בני הזוג שלנו כדי לתפוס בן זוג שווה. Mm-hmm. אנחנו עסוקים בשרירים שלנו, במסה שלנו. Mm-hmm. אבל החל מגיל קצת יותר גבוה, ככל שאנחנו נמשיך ונשדר לגוף שלנו לגדול, אנחנו בעצם מקטינים את הסיכוי שלנו לחיים ארוכים ובריאים. זאת אומרת, פה נכנס רעיון שבעצם לכל תקופת חיים אנחנו צריכים להתאים את התזונה שלנו. אני מדבר על אבות המזון, אני מדבר על פיצ'פקס קטנים, אנחנו צריכים לחשוב בצורה אחרת על התזונה שלנו. מה שמתאים לגילאים הצעירים לא בהכרח מתאים לגילאים המבוגרים. ופה נכנסים חיישני התזונה, כי אנחנו מכניסים כל מיני דברים לגוף שלנו, וחיישני התזונה מעוטטים לגוף, תגדל עכשיו יותר או לא תגדל. האם זה נכון להמשיך לגדול ולעשות שרירים בכל גיל ולהיות בודי בילדר בכל גיל? את מי את מדמיינת שאת חושבת על מישהו או מישהי בגיל 100?
מין אחת באוקינאווה.
זה אוקינאווה בגובה 1.5 מטר רזה וקטנה, או את שוורצנגר הענק והגדול?
לגמרי.
מי אנחנו מדמיינים? מי אנחנו רואים?
את אותה, את אותה אחת.
כן, ואנחנו, ועוד יש כמה פיסות מידע לגבי העניין הזה שנחקרו, שככל שאנשים גדולים יותר, גבוהים יותר, חיים קצרים יותר, זאת אומרת, הנמוכים דווקא יש להם יתרון הישרדותי. נשים, שהן קטנות יותר מגברים בדרך כלל, חיות יותר.
אוקיי.
אוקיי? אז יש לנו כמה אינדיקציות לדעת שלגדול יותר מדי עלול להזיק לנו.
אוקיי. התחלת איתי לא טוב, אבל טוב.
לא נורא, לא נורא. את יושבת...
את יושבת קטנה.
כן, אבל לא משנים. עכשיו, אם אנחנו מדברים, למשל, את, זה בדיוק בשבילך העניין הזה. את גבוהה, זה הגנים שלך. אבל השאלה, מה את עושה עכשיו שסיימת לגדול? מה את עושה בהמשך בחצי השני של חייך?
אז בעצם אנחנו מדברים על גדילה. קודם כל, אני מניחה שהגדילה של גיל ינקות היא שונה מהגדילה שלנו מילדות עד גיל 18-20. שם זה...
אני מדבר על גדילה עד שסיימנו לגדול לגובה. אני אומרת לו, זה 20-30 גג. כן? גם העצמות שם הנבנות מגיעות למקסימום, לשיא הצפיפות שלהם. אנחנו מגיעים למקסום. כי אבולוציה... מה שמעניין את האבולוציה שאנחנו נהיה אטרקטיביים, נמצא בני זוג, נעשה ילדים, ולאחר מכן, ברגע שהילדים שלנו כבר יכולים לשרוד לבד, אנחנו לא מעניינים יותר את האבולוציה מצדנו, אנחנו כבר פסה. עכשיו, אם אנחנו רוצים ללכת נגד האבולוציה, ולחיות חיים ארוכים ובריאים, אז אנחנו צריכים להבין את החוקים, אוקיי? ואז אנחנו צריכים לנהל את החיים התזונתיים שלנו באופן כזה, שאנחנו נוכל להאריך חיים, נתחכם לאבולוציה. כי אנחנו כבר, אם אנחנו נמשיך לגדול, אמרתי, יקרו דברים לא טובים. אני אדבר קצת על חיישני התזונה, okay. ואנחנו ניקח את זה אחרי זה לפרקטיקה.
בוודאי.
כי אנחנו רוצים שמי שמאזין לנו, ומחלה את זמנו על הפודקאסט הזה, שיצא מפה עם משהו ברור, שיוכל לקחת לחיים שלו.
נכון.
אני אוהב להיות תכליתי. אז ככה, יש לנו 3 חיישני תזונה. אחד, הראשון מוכר לרוב האנשים, קוראים לו אינסולין. כשאנחנו... מכניסים לגופנו בעיקר פחממות וגם חלבונים, מופרש אינסולין מהלבלב, ואינסולין זה הורמון גדילה. הוא מעוטט לגוף תגדל. גם שומן, גם שרירים, והיפר-אינסולינמיה, או אינסולין גבוה בדם, זה אחד מהבעיות המרכזיות של העולם המערבי השופע. אולי נדבר על זה בהמשך. אינסולין הוא מעוטט לגוף תאגור ותגדל. שוב אמרנו, יותר מדי זה לא טוב. אנשים עם אינסולין גבוה, הם שמנים יותר, הם בהתחלה הם רק שמנים, אחרי זה גם הופיעה הסוכרת וכל המחלות המטבוליות האחרות. אז אינסולין מוכר לנו כחיישן תזונה. דרך אגב, עוד במאמר מוסגר, כל הטבע יש לו חיישני תזונה. כמו שהנבט בחוץ יודע מתי זה הזמן לנבוט. הוא צריך לדעת בדיוק אם הוא ינבוט לא בזמן, ויגיע לסביבה עוינת שאין בה מספיק נוזלים ואור ואדמה, הוא פשוט ימות והלך עליו. אז זה מהזרע ועד כל היצורים, יש להם את החיישנים האלה לדעת, כמה צאצאים מותר לעשות. התנשמת, לפי מספר הנברנים, היא תדע כמה ביצים להטיל, וכמה אחרת היא תטיל יותר מדי, לא יהיה למה להכיל אותם. זאת אומרת, הטבע כולו רגיש למה שהוא מקבל מהסביבה. לא רק אנחנו. גם אנחנו. יש חיישן, זה דיברנו על החיישן הראשון, אינסולין. החיישן השני, פחות מוכר, קוראים לו mTOR. זה ראשי תיבות של mammalian או mechanistic target of rapamycin. לא משנה השם, mTOR זה מספיק. הוא חש חלבונים וחומצות אמינו, ואם יש הרבה חלבונים וחומצות אמינו, הוא משדר לגוף לגדול. לכן, פה יש כבר משהו מאוד ברור. אם אנחנו לא רוצים להגזים בגדילה, אלא למתן אותה בגיל המבוגר, כדי לא לחטוף את כל מחלות העודף, שפע, סגסוג יתר, גדילת יתר, אנחנו צריכים למתן את צריכת החלבונים שלנו. כי אם אנחנו צורכים הרבה חלבונים, אנחנו מעוטטים תגדל, תגדל, תגדל.
אבל רגע, אתה שובר פה מיתוס מטורף, כן?
זו אנחנו... מטרת הפגישה שלנו, חשבתי. אנחנו אוהבים את זה.
לגמרי. אתה, כן, זה האהבה הגדולה שלך, לנפץ מיתוסים.
לנפץ, לשחוט פרות קדושות.
בעצם כן. אנחנו כן. בהלת, אני קוראת לזה בהלת החלבון. אין לי מספיק חלבון בגוף.
כן, כן, כן.
ואנשים בלחץ, בכמה כן. חלבון הם יאכלו, וכמה גרמים, ועסוקים בהשוואות ובשקילות. ואתה בא ואומר, רגע, סיימת את גיל, או סיימת את גיל הגדילה, עכשיו תנהל את התזונה שלך באופן אחר.
זה נכון. זה בדיוק זה. כל הזמן מדברים על אוי ובוי, מה יקרה אם אני לא צורך מספיק חלבונים? משדרים לנו פרסומות בטלוויזיה, תאכל את זה עם המלא מלא חלבון, נכון? בעיקר בתוכניות ריאליטי מסוימות. אבל אף אחד לא מדבר על הסכנות של עודף חלבון. ופה יש עניין מרכזי, וזה הנושא שאני רוצה שנדגיש ונדבר עליו. החל מגיל מסוים, יכול להיות שהקהל פה מאוד צעיר, והוא עדיין עסוק ב... לא יודע, אבל החל מגיל מסוים, תחליטו שנות ה-30, ה-40 לחייכם, אני מציע, אם אתם רוצים לחיות חיים ארוכים ובריאים, תמעיטו בחלבונים. מחקר או ידע שעוזר לנו להבין את הסתירה בין גדילה לבין הזדקנות, לבין הערכת חיים, זה תחום מאוד מעניין של גמדי לרון. לרון זה דוקטור ישראלי שחקר גמדים וגילה בעצם את הסיבה לכך שהם נשארו קטנים.
גמדים קטני קומה.
קטני קומה, הם אנשים קטנים. מהסיבה שחסר להם אנזים, המוטציה היא שחסר להם אנזים שהופך את הגרוות הורמון, את הורמון הגדילה שמופרש מיותר את המוח, ואמור להפוך אותם לחומר שהוא בעצם עושה את הגדילה בגוף, שקוראים לו IGF-1, הזכרנו אותו. Insulin-like growth factor 1, שהוא בעצם עושה את הגדילה. וכשהם לא מצליחים להמיר מה-growth hormone ל-IGF-1, הם נשארים קטנים. אבל מה מעניין? יש אותם גם בארץ, משפחות קטנות, וגם באקוודור יש קבוצה גדולה של כאלה, שוולטר לונגו, אחד מה... החוקרים הגדולים של אריכות ימים, דרך אגב, גם חקר אותם. יש לו הרצאות מעניינות ביוטיוב. מה שגילו, שהם גם מעריכי חיים, וגם יש להם שיעורים נמוכים ביותר של סרטן, כמעט ולא. שזה מאוד מעניין.
מאוד מעניין.
קחי את האנשים בכפר לידם, מלאי סרטן כמו כולנו. הם, אז עוד עדות לכך, שאם אנחנו לא גדלים יותר מדי, יש פחות הורמוני גדילה בגוף שלנו, אנחנו נאריך חיים, ויש לנו פחות סרטן. שווה.
שווה מאוד.
שווה כשכולנו מוצפים בסרטן מכל כיוון, וואו. אז זה הבחירה שלי.
ובטוחים שאנחנו רוצים.
אני בתור גבר, הסיכוי שלי הוא קודם כל לחטוף סרטן הרמונית, ואני אוהב את ההרמונית שלי, אני לא רוצה להיפרד ממנה, מכל מיני סיבות שלא נפרט כרגע. אז הרבה מה שאני עושה, זה גם להקטין את הסיכון הזה. כן? על ידי התזונה.
על ידי התזונה.
כן, זה התחום. תראו, יש דברים שהם לא בשליטתנו. זה יום האוויר, זה יום מים, דה מה. אי אפשר כל היום לפחד מהעולם. אבל זה משהו שהוא בשליטתנו.
נכון,
אבל... יכולים להחליט וללמוד ולשדר לגוף שלנו מה, משהו טוב.
נכון, אבל תחשוב שאנחנו גדלים על אמונות. מיתוסים. מאוד ברור, נכון?
הנה, אנחנו באנו לשבור
שברנו
אותם.
שברנו אותם.
שברנו.
אז אם אנחנו רוצים רגע ללכת... לפרקטיקה של החלבון.
כן, כן.
במהלך היום.
יש עוד רגע, יש עוד משהו חשוב, שאנשים מפחדים ממיעוט חלבונים, ושכחו שהגוף שלנו חכם, והוא לא תמיד היה יכול להסתמך על כך שכל יום נביא לו חלבון. אז יש לו מנגנונים של מחזור חלבונים. אז ביום שאכלנו מעט חלבונים, אנחנו, למשל, משהו שקורה, שאנשים לא מודעים אליו. כל הרירית של מערכת העיכול שלנו, מהפה, ועד פי הטבעת, זורירית שמתחלפת כל 2 עד 5 ימים. כל הרירית הזאת נופלת לתוך מערכת העיכול. עכשיו, מה זה? מה זה הרירית הזאת? זה תאים שלנו. זה תאי אדם מלאי חלבונים. והם מתפרקים במערכת העיכול ומתמחזרים. זה רק אחד ממנגנוני הפיצוי של הגוף לתקופות שאין לנו מספיק חלבון שנכנס דרך הפה. הגוף הוא חכם, הגוף הוא הישרדותי, תסמכו עליו. לא צריך לתקוע לו כל יום כמויות גדולות של חלבונים, כי הוא יודע איך למחזר. למשל, אנשים יורדים במשקל וחושבים שמאבדים רק שומן. מה עם כל רקמות החיבור שמחזיקות את כל השומן הזה, והאור העודף שמתחיל להתפרק? יש לנו מנגנונים שדואגים שיהיה מספיק חלבון, גם כשלא, לא מצליחים כל יום להאביס על אותו בחלבונים, אז לא לפחד, הגוף הזה חכם. אני שם, יש למשל מצבים רפואיים, כמו למשל אי ספיקת כליות, שהדבר שהכי מזיק לכליות זה חלבונים. אז אני שם אותם על דיאטה ענייה קיצונית בחלבונים. זה יכול להיות בצורה דיאטת אורז או משהו דומה לזה, כי זה אחד המזונות העניים ביותר בחלבון שיש בטבע. ואפלא ופלא, יש שיפור, כמובן. הכליות לא חוזרות להיות מה שהן היו פעם, אבל יש ירידה בשיפור בתפקודי הכליה, ירידה בקריאטינין, באוריה, עלייה ב-GFR, לא משנה. הם משתפרים, הכליות שלהם משתפרות את גבול מסוים, והם על תזונה ענייה בחלבונים קיצונית, נחשבת לקיצונית לאורך די הרבה זמן. בדרגה מוסיפים קצת, אבל הם שורדים, והם עובדים, והם עושים ספורט. אני מחזיק אנשים כאלה חודשים, לפעמים שנים, והכליות, ההחמרה נעצרת. זאת אומרת, האי-ספיקת כליות לא מתקדמת, מה שאצל אחרים שממשיכים לאכול חלבונים, הם מגיעים לדיאליזה. אז אפשר לחיות עם מעט חלבונים, אל תפחדו מזה.
וגם כשאומרים חלבון, אז אנחנו, כשאתה שומע חלבון, אז אנשים אומרים, טוב, זה ביצים, זה קטניות, אבל חלבון זה צורה הרבה יותר רחבה של רק בשר או דגים או עוף.
כמעט מזון בטבע שלא פירקו אותו לחלקיו שאין בו חלבון. אין כזה דבר. ויש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להקטין את כמויות החלבון מהחי ועדיין להרגיש נפלא ולהאריך את חיינו. אז קודם כל זה להמיר חלק מהחלבונים מהחי בחלבונים מהצומח. עכשיו, מה זה החלבונים מהצומח? פירות זה לא מקור משמעותי לחלבון, אבל קטניות וירקות, זאת ההפתעה. אנשים לא מבינים ירקות. אם אתה אוכל כמות גדולה, כמו ארוחת צהריים שלי, שזה בין איזה חצי קילו לקילו ירקות מעודים, ברוקולי, קרובית, קרוב, מנגולד, קרישה, לא יודע, כל העלים האלה וזה. תחשבו, כל בעלי החיים הענקיים, הג'ירפות, הפילים, הם חיים על עלים. כל החלבון הענק לגוף הענק ולעצמות הענקיות שלהם, זה הכל מעלים. אז בליטר ירקות בערך, שזה לא כל כך הרבה כמו שזה, שאתם מדמיין לכם, זה כמה פרחי קרובית וברוקולי, וכמה, אני יודע מה, עלי מנגולד, ובוקצ'וי, וקייל, וכל מיני כאלה, ואתם כבר בקלות מגיעים לליטר, וכשמעדים זה מצטמצם ואפשר לאכול את זה, וזה ממלא ומסביע, יש בזה, אני חושב שעשיתי פעם בערך 25 גרם חלבון, מאוד מגוון. וואו. לא חשבנו על ירקות כמקור לחלבון. וכמובן קטניות, זה נחשב כאילו לקלאסה. אבל פה אנחנו טיפה במלכוד, יש הרבה פעמים קטניות, במיוחד לאנשים שהם רגישים לפחממות, ורבים מאיתנו הם כאלה, זה עלול להיות יותר מדי פחממות, כי קטניות זה לא רק חלבון, זה גם פחממות. הדרך שלי לפתור את הבעיה הזאת זה להנביט את הקטניות. אז אני מוסיף לירקות המועדים נבטותים. בדרך כלל זה יהיה עדשים שחורים, ירוקים ושהוא יתמש, כי זה הכי קל להנביט, ואני מנביט year around.
אל תוביל אותם, תסביר להם כמה זה קל להנביט.
וואי, מה זה קל? אני חושב את זה כבר 40 שנה, זה הדבר הכי קל. ובכל מקום שהייתי בעולם הנבטתי. אני משרה אותם לילה, לילה קצר בקיץ, כי הלילה קצר בקיץ ולילה ארוך בחורף. למחרת מנקז היטב את המים, שוטף אותם ומנקז היטב את המים, משאיר אותם בקערה הפשוטה שבהם הם שרו, מכסה את הקערה הזאת בצלחת ולא נוגע בה. בין יומיים לארבעה ימים, תלוי בטמפרטורה במטבח שלכם, יוצא השורשון. כשהשורשון סביב סנטימטר, מכניס אותם בקופסה סגורה למקרר, אחרי אתם יתייבשו במקרר, וכך הם נשמרים לשבוע.
ואז בעצם אתה מקבל תחולת חלבון גבוהה, ותחולת פחממות קטנה יותר.
נכון. הקטניות משתמשות בפחממות, אמרנו, זה חומר אנרגטי, כדי להתחיל לצמוח. אז כמות הפחממה יורדת, כמות החלבון נשארת טובה, זה כבר חצי ירק, והוא לא מעלה את הסוכר. בדקתי עם
עם ממד סוכר רציף
שהיה לי, בדקתי, וזה לא מעלה לי את הסוכר. ארוחה כזאת, זה כמעט פלט הסוכר. אפשר להפוך את זה למשהו מאוד קונקרטי, אני יכול לספר איך אני מנהל את זה. אני אוכל פעם ביום חלבון מהחי. לא יותר, ולפעמים גם פחות. לפעמים יש ימים שזה רק עולם צומח, אבל בוא נאמר, רוב הימים, בגלל שאני לא יכול להעליב את התרנגולות שלי, אני בכל זאת נחמד איתן, אז אני אוכל מהביצים שלהם, בהנאה רבה, אבל אני משתדל שזה לא יקרה יותר מפעם ביום. אוקיי, עכשיו אני לא עסוק בספירות, לגרמי וזה, מי זה מעניין? תנו לחיות את החיים ולא להתעסק באוכל כל
לא
הזמן.
עוד לא ראיתי מישהו בבלוזון שמודד את, ששוקל את הפחממה.
מי זה מעניין? אבל בתפיסה, אני אוהב לתת הנחיות פשוטות. לא יודע כמה ארוחות אתם אוכלים, אני אוכל שתי ארוחות ליום, ארוחה אחת היא רק מעולם הצומח, בארוחה השנייה היא כמות לא ענקית, אבל כמות סבירה מעולם החי. במקרה שלי זה רוב השבוע זה ביצים, אני משתדל בסוף השבוע לאכול קצת בעלי חיים, לא משנה. נדבר בהמשך גם חלבון מהחיים מול הצומח, זה גם נקודה חשובה. אבל בעיקרון זה המסר הגדול, כי אנשים, אם זה כדי לסבוע, או מתוך זה שמאמינים שחלבון זה נורא נורא חשוב, אני לא יודע מה, הרבה פעמים צורכים יותר מפעם ביום. אם הם אוכלים שלוש ארוחות, אז בטח בבוקר זה קצת גבינה, ובצהריים זה איזשהו בעל חיים, ובערב זה ביצים וגבינה, וכו' וכו'. אז פה, זה המסר שלי. מה שאנחנו יודעים היום על חיישני התזונה, הוא שכדאי להמעיט בחלבונים מהחי, לא להגזים.
ואז מגיעה מישהי ואומרת, לא, אבל אני עכשיו נמצאת בחיתוב. אז אנחנו בעצם מדברים רק על בריאות אופטימלית, לא על...
סליחה? את רומזת לזה שאני לא מספיק חתוב. סליחה? אני אחרי שיעור יוגה של שעה, פאור יוגה עם ליה קמנובה סופר... שקראה לי את הצורה.
אז אני אתקן.
לא צריך, לא צריך הרבה חלבון כדי להיות חתובים. אוקיי. ועוד לא דיברנו על השומן, אמרנו פחממות בעייתי בגלל האינסולין.
אבל אני רוצה רגע להתעכב על החלבון. החלבונים,
אנחנו עוד נחזור אליהם.
אוקיי. Okay.
יש עוד אב מזון אחד, שאין לו חיישן תזונתי, שומן. אז יכולים לאכול שומן, אין חיישן תזונתי שקולט שאכלנו שומן, ואומר לגוף לגדול. וואי, איזה הפתעה. החיישן השלישי, אני לא יודע אם מדבר עליו, AMPK, לא יודע אם נדבר גם עליו, אבל הוא קולט בגדול כמה אנרגיה אנחנו צורכים. אוקיי? ואם אנחנו צורכים הרבה אנרגיה, אז הוא נמוך. ואם אנחנו צורכים פחות אנרגיה, הוא גבוה, ובמקרה הזה זה טוב לנו שהוא גבוה, כי גם הוא משדר לנו את אותו כיוון.
אז רגע לגבי שומן, אז בעצם שומן הוא חיישן, בלי חיישן.
אין חיישן תזונתי לשומן.
אז זה אומר שכל מה שאמרו לנו על שומן... אולי הוא לא נכון.
ברור, אני חושב שהמאזינים שלך בטח כבר יודעים ששומן לא, זה לא טוב. לא בטוח, ממש. שומנים בריאים זה אחלה, וזה אחלה כדי לרד במשקל ולהיות חטובים.
לא, עדיין השומן רווי והרבה שומן, אוי, ועדיין לא, שומן לא. זה משמין. אז כדאי שתנפט את זה. איזו שאלה?
שפה אנחנו מתקדמים.
אתה כאן חי לך בתוך הכפר שלך, ובטוח שכולם יודעים הכל. אבל לא, לא.
לא רק ששומן זה בריא, שומנים בריאים כמובן, אנחנו נבדים, אנחנו רוצים שומנים איכותיים. אבל שומן, לא רק שזה בריא, זה דרך מצוינת לרדת במשקל. אנחנו כבר מזמן לא סופרים קלוריות, נכון? כשאנחנו אוכלים אינסולין, לא, כשאנחנו אוכלים שומן, אין עלייה של אינסולין, שהוא הגורם העיקרי להשמנה. ועכשיו אנחנו יודעים עוד היבט, אין לו חיישן תזונתי שבעקבות אכילת שומן אומר לנו, תגדלו, אין, אפשר לאכול שומן. זה בריא, ושומן רווי הוא גם בריא, כבר יש מלא מחקרים. זה פשוט מדהים אותי כמה לא מעודכנים אותם אנשים במשרד הבריאות שעכשיו שמו את התוויות האלה על כל מיני מוצרי מזון, שומן רווי, שומן רווי. אני אומר לפציינטים שלי, איפה שאתם רואים את העיגול הזה שומן רווי, שם אתם תקנו. זה טוב.
אלא אם כן, אין בו גם את הנתרן והסוכר.
וואו, זה פודקאסט שלם על נתרן. סוכר אני מסכים לחלוטין, סוכר זה האישון החדש, זה לא למאכל אדם. מלח במתינות זה דבר טוב, אפשר לדבר על זה בהזדמנות. חברות מעריכות חיים.
אנחנו נזמין עוד פודקאסט פה, אבל עכשיו נתמקד בזה. כן. אז שמעתם? כל מה ששמעתם על שומן ומשמין ושומן רווי, כל מה שסיפרו לנו על מחלות לב וכולסטרול וכולסטרול רע, אז מה, בעצם שומן מעריך חיים? אפשר ממש לומר את זה?
תראוי. מכיוון שפחממות אנחנו לא כך רוצים בגלל האינסולין, סוכר, השמנה, כל המחלות שקשורות לאינסולין גבוה, שאינסולין גבוה בדם מעלה סיכון לכל המחלות הגדולות, אם זה לב, סרטן, דמנציה וכו'. היום לדמנציה קוראים סוכרת סוג 3. בקיצור, זה ברור שכדאי להפחית. לגבי חלבון דיברנו כרגע. צריך להמעיט, צריך לאכול מתון בחלבון. אפשר להמיר על חלק מהחלבונים מהחי בחלבונים מהצומח, שהם פחות משדרים לחיישני התזונה לגדול, אבל בכל אופן אנחנו צריכים להיות בתשומת לב לתזונה מתונה בחלבונים. שומן לא, אנחנו לא באמת מוגבלים. זה אומר שהם אוכלים בוודאי שומנים מהצומח, גם שומנים מהחי, אמרנו, אנחנו אוכלים מעט מהחי, אז גם לא יהיו הרבה שומנים מהחי, אבל שומן אנחנו לא ממש מוגבלים, ולכן, קרוב לוודאי, אני לא אומר שיש לי מונופול על האמת, זה מה שאני הבנתי ממה שאני לומד בשנים האחרונות, שהכיוון התזונתי, ברגע שהתבגרנו, בגרנו, הוא כיוון של דל פחמימות, אני בתזונה ענייה בפחמימות, מתונה בחלבונים ועשירה בשומנים בריאים. זה מסר פשוט וברור, נכון?
אז בעצם, אם אני יכולה ככה לקטלג את זה, אז זה די תזונה קטוגנית, אבל אתה משלב בין העולמות, כי אמרת...
תראי, זה עניין של ספקטרום. כמה פחמימות להוריד, כמה חלבונים להוריד, כמה שומנים להוסיף. זה עניין של ספקטרום. תזונה קטוגנית היא, היא הסמן הכי קיצוני, קיצוני של הכיוון הזה. ויש אנשים שזה יעשה להם נפלא לבריאות שלהם. סוכרתיים, עודף משקל, דמנציה. יש הרבה מחלות שירוויחו מאוד מתזונה קטוגנית. אבל היא קשה יותר. ככל שאנחנו הולכים יותר לקיצוני, הרבה יותר קשה ליישם את זה לאורך
מורכבת,
זמן.
מורכבת, נכון.
אז זה תלוי, אני מדבר על מה שנקרא LCHF, Low Carb High Fat. זה הכיוון שמדברים עליו היום, זה הראשי תיבות. יש אנשים שאני יעודד אותם ללכת לצד הקטוגני, יש, זה תלוי בבן אדם, מה הוא מסוגל גם לקחת על עצמו. זה לא פשוט לעשות קטוגני, להיות בקטוגני, וגם אני לא חושב שצריך להיצמד. אני עוקב אחרי הסוכר, אני עוקב אחרי לחץ הדם, אחרי המשקל, כל מיני פרמטרים רפואיים, אחרי היכולת של בן אדם לעשות את התזונה, ולפי זה לא מחליטים כמה קיצוני צריך ללכת. מה, למה הוא צריך להיות קטוגני פרסה, אם הוא, הצלחנו להוריד את הסוכר, והמשקל יורד, והלחץ דם יורד, וכל הפרמטרים, והכבד פחות שומני, כי רואים פתאום שיפור באנזימי הכבד בדם, כעדות לכך שהכבד פחות שומני. אנחנו לא חייבים להיצמד למושג. אנחנו צריכים לבדוק קלינית מה נכון לאותו בן אדם. אני גם, אני חושב שאני נע בין קטוגני ללואו קארב, אני לא באמת יודע, כי את זה עוד לא בדקתי. הסתובבתי עם מד סוכר רציף, זה כן עניין אותי, לדעת מה מעלה לי את הסוכר, אבל עם מד קטונים עוד לא עשיתי, אבל אני יודע שכשאני עושה הפסקות אכילה ארוכות, אני מגיע לקטוזיס, אני גם רוצה לדעת שאני, שיש לי את הגמישות המטבולית, שזה בסדר, אני יכול להיות קטוגני ואני יכול להיות לא, ואני עובר בקלות ממטבוליזם שמתבסס על סוכר, על גלוקוז, למטבוליזם על גופי קטו, שזה תוצרי פירוק של שומנים.
אבל תדבר פשוט.
כן.
אתה מדבר איתם קטוזיס והם...
אוקיי. אז כמה מילים פשוטות ונבהיר את העניין הזה. הגוף שלנו יכול, הוא יצור היברידי, בגלל שאנחנו... באבולוציה של מאות אלפי שנים, היו תקופות שלא היה אוכל, זה לא כל תמיד היה כמו במאה, או 50 שנה האחרונות, ש 24-7 הכל פתוח ויש שפע, היו תקופות של שפע ורעב, היו אוגרים שומן בתקופות של שפע, ומשתמשים בו בתקופות רעב, כמו כל בעלי החיים שאוגרים שומן, אם זה הדבשת של הגמל, או אני לא יודע מה, או השומן של האליה של הכבש, לא יודע מה. בעלי חיים אוגרים שומן, ומשתמשים בו בתקופות של חוסר, זה הטבע. אחרת לא היינו שורדים, כיצורים. אז אמרנו, אנחנו יצורים מאוד מאוד עתיקים על פני כדור הארץ, שידענו להשתמש או בסוכר, כשהיה מספיק אוכל, השתמשנו בסוכר, הוא היה המטבע האנרגטי של הגוף, אבל בתקופות של מחסור השתמשנו, פרקנו שומן כדי לייצר אנרגיה לקיום שלנו. לכן גוף האדם יש לו את היכולת הזו לעבור מסוכר כמקור לאנרגיה לשומן כמקור לאנרגיה. כשאנחנו עוברים לשומן כמקור לאנרגיה, אנחנו מפרקים שומן לגופי קטו. יש שלושה כאלה, ולכן קוראים לתזונה הזאת תזונה קטוגנית, על שם שלושת גופי הקטו, שהם תוצרי הפירוק של שומנים, שהם משמשים לנו כאנרגיה כשאין אוכל, כשאין סוכר. אוקיי? אז זה הסיפור של תזונה קטוגנית, שבעצם היא אומרת, עכשיו אתה משתמש כשומן כמקור לאנרגיה. Fat for fuel.
בעצם שאתה אומר ששומן זה טוב לירידה במשקל, אז אתה מדבר בעצם גם על הטווח של הסובה.
זה נכון, שומן מעניק סובה ארוך שעות.
וגם על האין אינסולין שמשתחרר בדם.
נכון, בדיוק. אלה שני נושאים מרכזיים. לא מופרש אינסולין שהוא משמין אותנו, כי אמרנו זה חיישן תזונה שאומר לגוף תגדל ותסגשג, ואנחנו לא רוצים לגדול. כי אנחנו נגדול לצדדים ולא לגובה החל מגיל מסוים. אז גם העניין של האינסולין וגם החוויה של הסובה. די עם המאבקים, אי אפשר להילחם ברעב, זה יצר כל כך חזק, אי אפשר, אל תנסו בכלל, כל הדיאטות של המיעוט קלוריות והספירה והדל שומן שאתה לא שבע, לא, לא, לא אנושי, שומן נותן סובה, כשאני אוכל חביתה מארבע ביצים על חמאה או שמן קוקוס או גי או משהו כזה, וליד זה זיתים ואבוקדו, די, לא יכול יותר, די, אני שבע, עד למחרת בצהריים, אין מאבקים, אי אפשר להיאבק בזה.
זאת נקודה.
אז את נגעת בשתי נקודות מאוד מרכזיות במי שחשוב לו לרדת במשקל.
אבל אנחנו באנו לדבר על אריכות חיים.
נכון, נכון, אז אנחנו כבר יודעים מה לעשות. אנחנו יכולים לאכול הרבה שומן, להמעיט בחלבונים ולקצץ בפחממות.
אז אנחנו מדברים בעצם שהחל מגיל 30-40, כל מה שדיברו איתנו על כמות גדולה של חלבון, אז שנייה, יש פה אמת גדולה. שאולי כדאי להקשיב לה. בנוסף לזה, להגביר את צריכת השומנים, להקטין את צריכת הפחממות. ומה עוד? חצינו את גיל 40.
כן, עוד נקודה ככה מרכזית שכדאי להזכיר אותה, שבכל המחקרים, על כל היצורים, משמרים ועד פרימטים, שזה הקופים שדומים לנו, בכולם הראו שמיעוט קלוריות, או caloric restriction, או הגבלה קלורית, מעניקה אריכות ימים. ביונקים זה דרמטי, כמובן בבני אדם קשה לעשות את המחקרים האלה, אבל בכל היונקים, כי אי אפשר לסגור אותם בכלוב ולהגיד להם תאכלו כך וכך, אבל, או בוא נאמר, לא עושים את זה. אבל בכל כל היונקים האחרים שנבדקו, הערכת החיים במיעוט אכילה, או מיעוט קלורית, או הגבלה קלורית, זה האקט התזונתי היעיל ביותר להאריך את חיינו.
ואיך עושים את זה?
איך עושים את זה? נדבר על כל מיני אפשרויות, איך לעשות את זה. אבל אנחנו רוצים באמת לעשות את ההגבלה. עכשיו, זה לא מספיק רק הגבלה קלורית, בתוך ההגבלה קלורית צריך גם מיעוט, צריך, כמו שאמרנו, להגביל את החלבון. כי אם אנחנו ממשיך לאכול רק חלבונים, אז אנחנו ממשיכים לגרום לגוף להפריש הורמוני גדילה. החיישני תזונה, ביניהם גם יש לנו את ההורמון גדילה או... הורמון גדילה שפעיל בגוף קוראים לו IGF-1, זה בדיקה, אפילו בדיקה דם, יש אנשים עם סרטן שאני ממליץ להם לבדוק את הבדיקה הזאת כדי לדעת שהוא לא גבוה מדי. זה בדיקה דם אפשרית. אפשר לבקש מהרופא, בוודאי גם אינסולין, אני מציע לכל המאזינים לבקש בדיקת אינסולין, לא כל הרופאים יסכימו, אבל אז תדעו איפה אתם, מבחינת חיישני התזונה שאפשר למדוד אותם. אז אנחנו רוצים לאכול פחות, ולייצר מצבים של אוטופגיה. מתאים לנו לדבר על זה קצת?
מאוד אפילו.
פירוש המילה אוטופגיה, שאיזה יפני קיבל על זה פרס נובל, אני חושב לפני שנתיים, משהו כזה, על המחקרים שלו בתחום הזה. אוטו זה עצמי, פגיה זה לאכול. זה לאכול את עצמי. ומה הכוונה? אם אנחנו עשינו הפסקת אכילה מספיק ארוכה, אם זה צום לסירוגין או צום יותר ארוך, בעצם הגוף שלנו ממחזר את העברונים התוך-תאים שלו. הוא לוקח את המרכיבים התוך-תאים הזקנים והפגומים, הורס אותם ובונה מחדש, כשאנחנו מחדשים את האכילה, עברונים בריאים. אנחנו כאילו מצעירים את התאים שלנו. אנחנו ממחזרים אותם לטובה. אוקיי? זה סוג של איזשהו מחזור תאי, שיכול להתרחש רק בתנאים מסוימים. אין תרופה שעושה את זה. זה רק אם אנחנו עושים הפסקת אכילה מספיק ארוכה, הגוף שלנו מבין את זה דרך חיישני התזונה, שזה הזמן למחזר ולשדרג את התאים שלנו. הוא יערוס למשל את יצרני האנרגיה התוך תאים שקוראים להם מיטוכונדריה. אוקיי, זה מפעלי אנרגיה קטנים שלוקחים את הסוכר או את גופי הקטו ומייצרים מזה את המטבע האנרגטי שמפעיל את כל הגוף. הוא יערוס את הזקנים, את המיטוכונדריות הזקנות והפגומות, ולאחר מכן יבנה חדשות. זו רק דוגמה אחת מתהליך המחזור התאי שמתרחש, שקוראים לו אוטופגיה. אנחנו אוכלים את עצמנו, והיום יותר ויותר מהאנשים שאני לומד מהם מדברים על צומות באורחים שונים. אני ממליץ לאנשים להתחיל בצום של 12 שעות, מארוחת ערב עד ארוחת בוקר, ולאט לאט בודק את האפשרות להאריך את הצום הזה. אני אישית בחרתי לצום בערך 16-17 שעות ביממה, כשאני לא מדבר על הקפה השומני, שזה לא נחשב לאוכל, כי שומן טהור אינו גורם לחיישני התזונה לפעול. לשדר לנו לגדול.
אז בעצם התהליך של האוטופגיה, התאים המתחדשים שלי קורה, הוא לא קורה, הוא קורה אחרי 12 שעות, או שאתה
לא,
יודע?
לא, אני חושב שצריך יותר. לפחות צום לסירוגין, שזה 16 שעות, ורצוי מדי פעם לעשות צומות ארוכים יותר, של כמה ימים אפילו. שוב, אני עושה את זה עם פה ושם עם מטופלים, או לצורך איזון סוכר, או ירידה במשקל, כדי לשבור גם שומן עתיק, שומן ותיק, צריך משהו לפעמים אינטנסיבי כדי שרמות האינסולין תרדנה ממש ממש נמוך כדי שיתחיל הפירוק.
אז מה זה אומר משהו אינטנסיבי?
צום של כמה ימים.
צום של כמה ימים, צום מים.
צום של כמה ימים. או מים, אפשר להוסיף קפה, תה, לפעמים מרק עצמות או מרק עוף, אבל צום משמעותי.
אבל זה כבר ברמה הטיפולית, לאנשים ש...
מה זה טיפולי?
לאנשים
ש... מה זה טיפולי? אם אני רוצה לשמור על בריאות אופטימלי, זה לא טיפולי? לא לפחד,
כן,
ליב, בואי נאתגר קצת החבר'ה, נוציא אותם מטווח הנוחות, מה קרה?
אז תעשה לנו סדנת צום.
אני התמחיתי במקרה, זה יצא שכשסיימתי את הלימודי דוקטור בנטורופתיה בארצות הברית, הייתי חצי שנה במרכז צומות בארצות הברית, כי חשבתי לפתוח מקום כזה בארץ, אבל הסביבה הרפואית אימה עליי יותר מדי, אני חששתי להסתבך, אז אני לא עשיתי את זה בסוף, לא פתחתי מרכז לצומות.
טוב, אז אולי עוד מעט נדבר על זה.
ולאחרונה פתאום יותר ויותר אנשים מהתחום של אריכות ימים, סתם אני נותן את פיטר עטיה, מי שמקשיב לפודקאסטים שלו, להרצאות שלו, הוא צם פעם בשלושה חודשים למשך שבוע. אבל עוד ועוד אנשים עושים את זה, אנשים, ג'ייסון פאנג, למשל, אחד מהמנטורים החשובים שלי, דוקטור ג'ייסון פאנג, שחלק גדול מההרצאה שלי על הרזיה ביוטיוב, שאתם יכולים לראות, לקוחה מהחומרים שלו, הוא קורא לתוכנית שלו, Intensive Dietary Management. Intensive, כי הוא מעודד אנשים לעשות צומות קצרים, הוא לא מפחד מזה, יש לו ספר שלם על זה, על צומות. בקיצור, זה אתגר, זה לפעמים נחוץ. יש אנשים שאפילו על ארוחה אחת ביום לא מצליחים לרדת, והם צריכים מדי פעם לשבור את זה, כי אינסולין מעכב את האנזימים מפרקי השומן. אם אנחנו רוצים לפרק את השומן של עצמנו ורובנו מה שאנחנו רוצים, זה לא סתם לרדת במשקל, אנחנו רוצים להוריד את השומן, אנחנו צריכים רמות אינסולין מאוד מאוד נמוכות, כדי שיוסר העיכוב מהאנזימים מפרקי השומן. וצום עושה את זה בצורה אידיאלית. וצום עושה בצורה אידיאלית גם את ניקוי הכבד משומן, רבים סובלים מכבד שומני. בקיצור, צום זה אקט בריאותי, כמובן, וולונטרי, מרצונו החופשי של הבן אדם, זה ברור.
ושאלה, כמה זמן צום של יממה לא זקוק לליווי, אני מניחה?
הרבה אנשים עושים one meal a day, עומד, שזה צום של כמעט 24 שעות. לא, לא צריך ליווי.
לא צריך? ממתי כן צריך?
מעבר לזה.
מעבר לזה.
הרבה אנשים עושים את זה לבד, האמת. מכיוון, תראו, זה נורא מפחיד את עולם הרפואה הצום, כי לא מכירים את זה, זה לא מוכר כזה, זה נחשב למשהו אקסטרימי. אבל תחשבו, כל האבולוציה של מאות אלפי שנים, אנשים תמיד צמו, לא בבחירה, לא היה אוכל תמיד, לא הייתה זמינות, לא תמיד הצייד הצליח, ולא תמיד מצאנו, וחורף, ושלג, היו תקופות שלא היה. זה לא דבר, הגוף שלנו יודע מצוין להתמודד עם צום, ולעבור מסוכר לשומן, אז אין מה לדאוג, וגם אם אנחנו נראים רזים, תמיד יש שומן בתוך עברי הגוף שאפשר להשתמש בו. זה נכון שיש אנשים מאוד מאוד רזים שלא הייתי מציע להם לצום, וגם אין שום צורך, ההפך, נרצה שהם יעלו במשקל, יש חריגים כאלה. אבל בסך הכל האנשים שהם במשקל תקין, ובוודאי במשקל עודף, אין שום סכנה. אבל צריך קצת לצאת מהפחדים סביב העניין הזה, ולא להיבהל מזה, ולראות שזה לא נורא, כי אחרי יום יומיים מאבדים את התיאבון. כשהרמת הקטונים, הפירוק שומן, מתחילים להיות הרמת הקטונים בדם, זה מדכא את מרכז הרעב, כי אנחנו צריכים לצאת לצייד. היי, סליחה, אנחנו באבולוציה פה, ואין אוכל. אנחנו לא יכולים להיות שפוכים במערה, בלי כוח, ואף אחד לא יביא לנו אוכל. צריכים לצאת לצייד, צריך לחדד את החושים, וצריך אנרגיה, וזה אנשים חווים. בימים הראשונים של הצום, דווקא מופרשים הורמונים של סטרס, שמעלים את האנרגיה שלנו, ודואגים שתהיה לנו אנרגיה לחפש צייד, אז בסדר, אבל יש פה איזה תחום שלם שיש סביבו הרבה פחדים וחוסר ידיעה, ולאט לאט אני מעיז יותר ויותר להשתמש בו, גם בגלל מה שלמדתי, אבל גם בגלל כל אותם מנטורים שאני מזכיר, שהם משתמשים היום יותר ויותר בצומות קצרים. זה נחשב לצום קצר עד 5 ימים.
Mm-hmm. דרך אגב. אוקיי. טוב, אז צום זה כבר למתקדמים.
יאללה, בסדר, נעזוב את זה.
לא, אתה מלחיץ פה.
הלחצנו.
אתה
מלחיץ פה את המערכת.
בדיוק. אז, אנחנו ככה, המאזינים שלנו הם כאלו שהם כבר סיימו את שלב הגדילה. 30, 40.
הם לא ילדים. הם לא בהיריון, אם הם בהיריון אז צריך חלבונים כמובן, mm-hmm. ואם הם בודי בילדרים ושמו משימה לעצמם לשמור על מסת גוף ענקית, מסת שריר גדולה, אז הם צריכים יותר חלבון. אני מדבר על אנשים רגילים כמונו, mm-hmm. שעושים כזה ספורט בכיף כזה, לא משהו היסטרי. Mm-hmm. חיים רגילים, עובדים, יושבים הרבה בשעות ביום, אבל מנהלים אורח חיים בריא.
אז אני רוצה בשביל אותם אנשים ובשבילי לדעת מה היחס בין החלבון מהחי לחלבון מהצומח.
מדברים על בערך 50-50, אוקיי? אבל זהו, שוב, בואי נעפור. מה, אנשים מתחילים לספור ולמדוד? פשוט.
לא, זה פחות או יותר.
פעם ביום מהחי, אתם יכולים בארוחה הצמחונית שלכם, אני אדבר על עצמי, הארוחה הצמחונית שלי, אז זה המון ירקות, וזה חופן נבטותים שאני מוסיף לזה.
מבחינת טיב החלבון בחלבון מהחי, או חלבון מהצומח ועריכות ימים, יש הבדל?
לא, ברגע שזה מספיק מגוון, פעם אתם אוכלים ביצים, פעם אתם אוכלים איזשהו בעל חיים, את הירקות והקדניות המולבטות זה חלק יומיומי בחיים שלכם, אין לכם בכלל מה לדאוג, לא צריך להתעסק, לא עם חומצות אמינה כזאת וחומצות, אם אתם אנשים בריאים ואתם בודקים את עצמכם, אנרגיה טובה, מצב רוח טוב, תיאבון טוב, חשק מיני טוב, אם אתם מרגישים טוב, אם אתם מתנהלים טוב, עזבו. עזבו את הספירות, עזבו את זה, וגם אמרתי, יש ימים שלא יצא לי לאכול מהחי, לא יודע, לא יצא. מה קרה? כלום. אוקיי? אני נזכר בשנים הרבות שהייתי טבעוני והיה הכל סבבה, אז בוודאי עכשיו לא צריך לפחד מחוסר חלבונים. זה אולי מסר מאוד חשוב. גם אם לא אכלתם כל יום, או שזה חלק מפילוסופת החיים שלכם, אתם לא רוצים לאכול מעולם החי, או רוצים להמעיט מעולם החי, או אתם צמחונים ואוכלים רק ביצים וגבינות, אז לא לפחד מחוסר חלבונים, לא חייבים כל יום.
ואם כבר מוצרי חלב, אז נדבר עליהם רגע? בהקשר של
מוצרי חלב, נושא רגיש. אני משתמש בהם, אבל רק בעתירי השומן שבהם. למה? כי חלב, בוא נתחיל בחלב. חלב הוא המזון הכי מעורר גדילה שיש. הרי יונקים מכפילים את משקלם בקצב המהיר ביותר על חלב אימם. ככל שהחלב יותר מרוכז, יותר עתיר שומן, הכפלת המשקל
של התינוק
נעשית קצר יותר. Mm-hmm. בני האדם לוקח להם הרבה זמן, זה 4-5 חודשים להכפיל את משקלם. על חלב אם, שזה מזון, אני בחלבון, אבל יש בו מלא חומרי גדילה. כשאתם שותים חלב, הפרה יצרה את החלב כדי שהעגל שלה יכפיל את משקלו יותר מהר מהאדם, דרך אגב. Mm-hmm. תוכל מלי 3 חודשים, משהו כזה, הוא כבר מכפיל את המשקל. בגלל שלמרות שזה חלב ומזון יחסית עני בחלבון, 1 גרם ל-100 גרם בחלב אם, זה כלום. Mm-hmm. תחשבו, קוטג' 5% זה 12 גרם ל-100 גרם.
זה מעניין שאתה אומר חלב אם, כי הוא גם רווי בשומן רווי.
בוודאי, וכולסטרול, וכל הדברים החשובים למוח.
ואז
כן.
אומרים שהוא לא טוב.
אבל לא. הוא מעורר גדילה. Mm-hmm. אז לתינוק זה סבבה. למתבגר, סבבה, אבל אנחנו לא רוצים להמשיך לגדול, אמרנו.
נכון.
זה יקצר את חיינו. אז חלב הוא מזון בעייתי בגלל חומרי הגדילה, ויש קשר למשל בין, מצאו שיש חומרי גדילה בחלב, ולכן מעלה את הסיכון לסרטנים מסוימים, אם צורכים הרבה חלב ומוצריו. אבל, אם אנחנו רוצים מוצרי חלב, וזה טעים, וזה מסביע, אני ממליץ רק על, במתינות, ורק את העתירי שומן. Mm-hmm. כי אז יש בהם פחות חלבון, אז פחות גדילה. אבל עדיין לא להשתולל עם זה, כי בגלל חומרי הורמוני הגדילה, שאו שהם נמצאים בתוך החלב, כמו IGF-1 למשל שהזכרנו כבר, או שהם גורמים לגוף באמצעות חיישני התזונה, משדרים לא תגדל, אז אנחנו לא רוצים יותר מדי מוצרי חלב. במתינות זה נחמד.
במתינות.
כן, זה יהיה חלק מהחלבונים שלנו, עתירי השומן שאנחנו נאכל. אז אני משתמש קצת, אוהב, נהנה, אבל במשורה. אני אגיד לך, ליב, היום בגילי המופלג, הדבר העיקרי שמעניין אותי, מעבר לי למנוע את המחלות הגדולות, שעליהם דיברנו, איך אנחנו עושים את זה, עם הרבה ירקות ומיעוט חלבונים, זה לשמור על המוח. אני אשמח לחיות חיים ארוכים, רק עם המוח איתי. אם המוח נוטש אותי, לא בא לי להמשיך. אוקיי? זה לא לעניין. אין טעם. אנחנו מדברים שוב כל הזמן. זה אמור לעבור כחוט השני בשיחה שלנו. אריכות ימים בריאה, או באנגלית healthy longevity. אנחנו לא רוצים סתם אריכות ימים, בלי מוח, בלי חיים. לא.
אז דיברנו על חלבון, שומן, הבנו מהם חיישני התזונה, ועכשיו אני שואלת, אנחנו ככה מתבגרים, והאם יש תוספי תזונה שהיית ממליץ לצרוך, או שאת הכל אנחנו יכולים לקבל מהמזון שלנו?
אוקיי. אני אדבר על העיקרים, באמת, אנחנו לא, זה שווה הרבה זמן ופודקאסט בפני עצמו, אבל אני אגיד את הדברים החשובים. אחד הדברים החשובים זה חומצות שומן חיוניות מסוג אומגה 3. עכשיו, כולם מדברים שהם מדגים, האנשים לא יודעים שזה פשוט חומצת שומן חיונית. ההגדרה של חומצת שומן חיונית זה שחייבים לקבל אותה מבחוץ. הגוף לא יכול לייצר אותה. רובנו לא אוכלים את הדגים שמכילים אומגה 3, כי אין כבר הרבה כאלה בעולם. רוב הדגים מדגים מגודלים והם דלים באומגה 3, אם בכלל. ולכן חייבים לקבל את החומצת שומן הזאת מבחוץ. ולמרות שיש ויכוחים ביני לבין מומחים אחרים בתחום בארץ, אני חושב שצריך לקבל אותם מהדגים, שמן דגים ולא מהצומח. זה לא מספיק טוב. פשטן לא יעשה את העבודה או מרווה.
מרווה מרושת.
יש. אני לא אומר שיש לי מונופול על האמת, זו דעתי, זה המחקרים שאני למדתי, ולכן אני צורך קפסולות של שמן דגים כבר שנים רבות, והעליתי את המינון עם השנים. יש בדיקה שנקראת אינדקס אומגה 3, שמראה לנו באמת מה המצב בדם שלנו. כמה אומגה 3 יש בדם, כמה אומגה 6, ומה היחס ביניהם. ולפי זה אפשר לדעת כמה אנחנו צריכים לקחת. אני לוקח די הרבה, כשהמוטיבציה העיקרית שלי היא לשמור על המוח והלב. אז אומגה 3 זה נושא חשוב, שכולם צריכים להיות מודעים לו. ויטמין D. וואו, נושא חם.
הכי חם, קורונה וזה.
קורונה, אבל עוד הרבה לפני הקורונה אני המלצתי לאנשים לקחת מינונים גבוהים של ויטמין D. רוב הרופאים מסתפקים בזה שאתם פשוט נכנסתם לנורמה, לגבול התחתון של הנורמה, שברוב קופות החולים זה בין 30-100, אז אם אתם 30 וקצת, אתם כבר מרוצים, אני לא. בקופת חולים כללית זה בין 75-250, אז אם זה כבר 80, אנשים מרוצים. אני לא, אני רוצה אתכם באמצע של הנורמה. למדתי את זה מהנוירולוגים שאני לומד עליהם כיצד לשמור על המוח, כמו דיוויד פרלמוטר למשל, שווה להכיר אותו ולהקשיב לו. למדתי את זה מהרופא שכתב את בטן של חיטה, דוקטור וויליאם דייביס, יש לו עוד ספר שלא תורגם לעברית, Undoctored, והוא ממליץ גם על מינונים גבוהים של ויטמין D למנוע מחלות לב ולגרום לנסיגה של טרשת העורקים. אז אני לוקח מינונים גבוהים, יחד עם K2, ויטמין K2, יש את התצריף הזה ביחד, עם ארוחה שיש בשומן, או עם האומגה 3, כדי להוריד סידן מכלי הדם, ולהטמיע אותו בעצמות.
אבל זה בעצם פרוטוקול לכל מי שמתבגר, או פשוט לפי בדיקה?
הכי טוב זה בדיקת דם לעשות, ולפי בדיקת הדם לתת את המינון המדויק. Okay. לא לכולם יש, אני מבקש בדיקת דם. Okay. גם לעצמי וגם למטופלים אני מבקש בדיקת דם, ואז מדייק את המינון.
אז אפשר לחזור על איזה בדיקת דם צריך לבקש?
ויטמין D.
ויטמין D.
מבקשים ויטמין D, אבל כאמור, אני ממליץ לכם להיות באמצע של הנורמה. זאת אומרת, אם הנורמה היא בין 30 ל-60, בין 30 ל-100, אז תהיו סביב 60-70. יש שיגידו שזה יותר מדי. מה האנשים שאני לומד מהם, המנטורים שלי, טוענים שזה הכיוון שצריך ללכת אליו.
אוקיי, אז ויטמין D, K2 ו...
אומגה 3, אמרנו. הרבה אנשים חסרים במגנזיום. תעשו פוינט חזק ברגליים, אם מתכווץ לכם השריר, אז סימן שאתם חסרים במגנזיום, יש תרגילי יוגה שפתאום נתפס לי, ואני יודע ששכחתי לקחת.
אני באופן אישי כן צורכת מגנזיום.
למה צורכת?
כי אחרי אימוני כוח הרגשתי שאני לא מתוששת טוב, והמגנזיום ממש משפר את זה.
אוקיי.
בלילה, כדור.
יש כמה אינדיקציות, יש התכווצויות שרירים כאלה, מסל קרמפס, יש את הפעימות מוקדמות, זה קשור זה מפחית הפרעות קצב. כאבי ראש, טוב לעצירות, יש כמה היבטים, כמה אינדיקציות לתת מגנזיום, אני מחפש אותם, ואם יש צורך, אני ממליץ גם על זה. אני חושב שזה מספיק.
וואו, תקשיב. מה זה, יצאנו פה עם פרוטוקול רפואי להאריך חיים, או פרוטוקול תזונתי.
ולשמור על המוח שלנו.
ולשמור על המוח שלנו לא פחות, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים להאריך חיים, אבל בבריאות ובצלילות.
With our brain intact, מה שנקרא.
בדיוק. אז נראה לי שזה לא יהיה הפודקאסט האחרון, ככה נראה לי.
יאללה, בכיף.
כי המוח...
תבואי עוד פעם לכפר? לבקר את ה...
לא תהיה ברירה, תחליף רק מהחולצה האדומה לנועזת אחרת.
לברודה, לברודה.
אז תודה רבה רבה.
כיף גדול.
היה מעשיר מאוד ומנפץ, בעיקר הרבה מאוד מיתוסים כדרכך. ועכשיו נקודה אחת ממני. גם אני הייתי שבויה בתוך בהלת החלבון. התחלתי לערער על האמיתה הזאת כשהגעתי לכפר סאולו בסרדיניה. זה היה בעצם המפגש הראשון שלי עם מעריכי חיים. כפר סאולו בסרדיניה הוא אולי המקום הראשון שבו התחילו לחקור את האזורים הכחולים, את אותם בלוזון, אותם אנשים עם ריכוזי אוכלוסייה שחיים עד גיל 100 ויותר בבריאות מיטבית ובלי מחלות כרוניות. גיליתי שהתזונה שלהם מבוססת על מעט מאוד בשר, ירקות שהם מגדלים בגינה האחורית, שומן טוב וקטניה מקומית. התזונה שלהם דלה בחלבונים. שימו לב, אנשים שתוחלת החיים שלהם מגיעה לגיל מופלג ובריא ובצלילות מחשבתית. בעולם שבו המילה חלבון היא מילה נרדפת לבריאות וכוח, צריך רגע להיכנס פנימה, כדי להבין את המשמעות, צריכת חלבון בסיום גיל הגדילה ואחרי גיל הפריון. בעלת החלבון מקושרת לעולמות החיטוב ולא בהכרח לאריכות חיים אופטימלית. אז עד כאן פרק במסע שלי ושלכם אל עבר חיים בריאים יותר. ולכן הנשים שמאזינות לי עכשיו, אני מזמינה אתכן, אם אהבת את הפרק, לקחת חלק באחת מתוכניות הדגל שלנו לנשים עסוקות שרוצות לקחת את הגוף שלהן לרמה הבאה, לשחרר משקל, להבריא את התזונה שלהן, לחיות טוב, בריא, חזק, אנרגטי. אתן מוזמנות להיכנס לאתר שלנו www.livazaria.com ונתראה בפנים, שככה... דני, דוקטור דני קרת, מעניין אותו כמו שהוא מעניין אותי, אז הוא יכול להיכנס ליוטיוב, ללחוץ דוקטור דני קרת, ויש שם כל מיני הרצאות מופלאות, או פשוט ליצור קשר דרך האתר. זהו, אז עד לפודקאסט הבא שלנו, אז תודה רבה.
Welcome, להתראות, יום טוב.